ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעור מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו הסבר להנהגת הכהן גדול בקריאת הפרשה, חלק מתוך הכתב וחלק על פה. הגמרא, ציטוט מהמשנה וגולל ספר תורה וכולי, וההמשך, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. שואל את הגמרא, וכל כך למה? ורש"י מסביר, למה צריך לומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן? תשובה, הגמרא ממשיכה, כדי שלא להוציא לעז על ספר תורה. כלומר, אם הוא לא היה מכריז ש יותר באמת כתוב כאן, אנשים היו חושבים, הנה הוא קורא מפרשת פנחס בעל פה. למה? כי זה לא נמצא פה בספר תורה הזה, הוא ספר תורה משובש, חסר. אז אם הוא באמת לא חסר, הוא ספר תורה שלם, ואנשים יחשבו כך, זה נקרא להוציא לעז על ספר תורה. אז לכן ההכרזה של כהן הגדול היה חשוב, כדי לשמוע כבודו של ספר התורה. ובעשור של חומש הפיקודים קורא על פה. שואל את הגמרא, למה הוא צריך לקרוא אותו על פה? הגמרא עונה, בואו נתקן את הקריאה שלנו. אמי, למה הוא צריך לקרוא אותו על פה? נגלול ונקרי. הצורה שאתם רואים כאן, הצורת הרגש, כתבנו בשוליים הצעות כדי שיקרא הכל מתוך הכתב. אז השאלה שוב פעם, למה את הפרשה ששייך ליום כיפור שנמצא בספר במדבר הוא צריך לקרוא על פה? הוא יכול לגלול ספר תורה, כי כעת הוא מתחיל מפרשת אחרי מות ועוד פרשה באמור בספר ויקרא, ואז נגלול ספר התורה קדימה לספר במדבר, לפרשת פנחס. אמר רב הונה, ברי רב יהושע, אמר רב ששת, לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד ציבור. מה זה מפני כבוד ציבור? ציבור, רש"י מסביר שורה רביעית, שיהיו מצפים ודוממים לכך. זה שצריכים, שהציבור כולו צריכים להמתין ובדממה, זה ביזיון או זה אי כבוד כלפי הציבור. הגמרא מציעה, ונייתי אחרינה ונקרי, אז תביאו, שיביאו ספר תורה אחר ויקראו מפרשת פנחס מהספר השני. אז התגובה לזה, שתי תגובות, רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון. ראיתם מקודם איך שחסנו על כבוד הספר התורה? גם פה, אם אנחנו נביא ספר תורה שני, יגידו, הספר הראשון היה פגום. ואנחנו לא רוצים שיגידו כך על הספר תורה. וריש לקיש אמר, משום ברכה שאינה צריכה. אם הם מביאים ספר תורה שני, אז יצטרכו לברך עוד פעם, ואם אפשר למנוע או למנע מאמירת ברכה, אז עדיף שלא לברך ברכה שאינה צריכה. הגמרא שואלת קושיה חמש שורות, ומי חיישינן לפגמה כך רב הונא בר יהודה טען, אבל האם זה דבר שתופס אותנו? ואמר רב יצחק נפחא, ראש חודש טבת, זה נופל בחנוכה, שחל להיות בשבת, מביאים שלוש תורות וקוראים אחת בעניינו של יום, דהיינו פרשת השבוע, ואחת של ראש חודש, ואחת של חנוכה, הם שלוש קריאות נפרדות, ובכך מביאים שלושה ספרי תורה, ולא חוששים בזה שאני מביא עוד ספר תורה שהקודם, הראשון, היה פגום. הגמרא עונה, יש הבדל. במקרה של ראש חודש חנוכה בשבת, תלת הגברי בתלת הספרי, לקה פגמה לכל ספר, יהיה עולה אחר, עולה חדש. אז אם רואים שאדם חדש בא לספר השני ועוד אדם לספר השלישי, אין בכך פגם. חד גברה בתרי ספרי איקה פגמה, הנה אותו אדם, וכאן אנחנו מדברים על כהן הגדול, הוא ממשיך לספר השני. למה? אז אנשים יחשבו בגלל ספר שהוא קרא בו מקודם היה פגום. הוא מברך עליה שמונה ברכות. תנו רבנן, אנחנו נקרא את הביתה. אנחנו הרחבנו קצת בשיעור הקודם כשקראנו את המשנה, אז כל אחד מוזמן לשמוע את השיעור הקודם וגם לעיין ברש"י על המשנה. תנו רבנן, מה הם שמונה ברכות? על התורה כדרך שמברכים בבית הכנסת, תהיינו אשר נתן לנו תורת אמת, על העבודה ועל ההודעה ועל מחילת האבון כתקנה, ועל המקדש בפני עצמו, ועל הכהנים בפני עצמן, ועל ישראל בפני עצמן, ועל שער תפילה. תנו רבנן, ושער תפילה, והנה הנוסח: רינה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכים להיוושע, וחותן וחותם בשומע תפילה. ואחר כך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים. רש"י, להראות חזותו לרבים, להראות נויו, הנוי, נויו של ספר תורה ותפארת בעליה, שטרח להתנאות במצווה, שנאמר זה כלי ואנווהו, התנאה לפניו במצוות לולב, נאה ספר תורה נאה. איך ספר תורה יכול להיות נאה? בקלף נאה, בדיו נאה, בלבלה אומן, הסופר אומן. הוא מערב יום הכיפורים הביאום שם. הגמרא ממשיכה עם ציטוט מהמשנה: הרואה כהן גדול לא מפני שאינו רשאיה. משנה תיארה מי שרואה כהן גדול קורא בפרשה, אז הוא לא יכול לראות את הפר ושעיר הנשרפים. והמשנה מסבירה בסוף המשנה בסמכת עמוד ב', לא מפני שאינו רשאי, אלא שהייתה דרך רחוקה ומלאכת שניהם שווה כאחת. הגמרא שואלת, פשיטה, מה שהמשנה אומרת הוא פשוט, כלומר, אם היה אפשר, היה מותר לעבור מזה לזה. מה החידוש שעומד מאחורי דבריו של המשנה? נכון, המשנה מציבה בפנינו עובדה שבגלל ששני הפעולות מתרחשות בבת אחת ובגלל המרחק אי אפשר לראות, אבל אם זה לא היה המציאות, היה אפשר לעבור מזה לזה, לכאורה זה פשוט. עונה הגמרא, מהו דתימה? אם לא מרומז ההתר הזה, הייתי חושב כדריש לקיש, דמר יש לקיש, אין מעבירין על המצוות. שאם אתה נפגש במצווה, אתה תקיים אותו, ואתה לא עובר את המצווה הזאת לטובת מצווה אחרת. רש"י כותב, אין מעבירין על מצוות, ומהו דתימה? היינמי, העברה מלהיות אצל כהן הגדול להיות, לראות פרים הנשרפים והפיר והסיר נשרף, זה נקרא עבור מצווה שמניח זו והולך לראות זו. הגמרא ממשיכה, ומהי מצווה? בכל אופן, איזו מצווה יש בראייתן? תשובה, ברוב עם הדרת מלך, שיש אנשים רבים סובבים המצווה, מקיום המצווה, זה מוסיף להדרת הקדוש ברוך הוא. ככה הייתי חושב, כמה שמלן, ורשי כותב, דלב מעבר הוא, מאחר שאינו עסוק בה. אז יש כלל, אין מעבירים על המצוות. זה נוגע למי שעוסק במצווה בפועל. אבל זה שבאים לראות, ואולי יש משום רוב עם הדרת מלך, זה לא, זה לא מספיק כדי למנוע אדם מלעבור ראייה במצווה זו, כדי לראות מצווה אחרת. המשנה. בשוליים, לפני שניכנס לתוכן המשנה, כתבנו המשך עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים אחרי קריאת הפרשה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא בזמן הקרבת קורבנות שונים. המשנה, אם בבגדי בוץ קורא, אם הוא קרא את הפרשה בבגדי לבן של יום כיפור, ראינו במשנה הקודמת שהיה אפשרות שהוא יקרא את הפרשה בבגדים בבגדים שלו, כלומר לא בגדי הכהונה הפורמליים. זה ראינו בסמכת עמוד ב', ששם כתוב אם רצה לקרוא בבגדי בוץ קורא, ואם לאו קורא באצטלית לבן משלו. המשנה שלנו ממשיכה עם עם התסריט שהוא קרא בבגדי בוץ. קידש ידיו רגליו, פשט ירד וטבל עליו ונסתפק, והביאו לו בגדי זהב ולבש, וקידש ידיו ורגליו, ויצא ועשה את אלו ואת אל העם ואת שבעת כבשים תמימים בני שנה, דברי רבי אליעזר. שבעת הכבשים האלו הם של מוסף, והם כתובים בפרשת פנחס בספר במדבר. רבי עקיבא אומר, אנחנו נמשיך עם דעתו של רבי עקיבא, ורק נציין שהגמרא מתלבטת איך להבין את דבריו של רבי עקיבא שאנחנו עומדים ללמוד. אז אם כעת זה לא נראה 100% ברור, זה בגלל שבאמת הוא לא 100% ברור, והגמרא תטפל בזה בפתיחת הגמרא. אם זה, רבי עקיבא אומר, עם תמיד של שחר היו קריבין. הכוונה זה לגבי שבעת כבשים תמימים, ואופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים. רש"י כותב, ופר העולה נמי דמוסף עם תמיד של בין הארבעים בתבילה חמישית. זה בסוף עבודות היום, ממילא זה התבילה האחרונה. המשנה ממשיכה אחרי שאמרנו שהוא מטפל בפער העולה וסייר נעשה בחוץ, קידש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפק, הביאו לו בגדי לבן ולבש וקידש ידיו ורגליו, נכנס להוציא את הכף ואת המחתה, קידש ידיו רגליו, הוא פשט וירד וטבל עליו ונסתפק. הביאו לו בגדי זהב לבש וקידש ידיו רגליו, ונכנס להקטיר קטורת שבין ארבעים ולהטיב את הנרות, וקידש ידיו ורגליו ופשט. הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. אני רק שוב פעם רוצה להזכיר שקראנו לפני כן את רשי ופר העולה, ורשי דיבר על כך שהוא של המוסף, והוא נקרב עם תמיד של בין ארבעים בתפילה חמישית. בזמן שקראנו את המשנה זה לא היה ברור כל כך. עכשיו הגמרא פונה לברר מה באמת שיטת רבי עקיבא. הפס הכפול שאנחנו עוד מעט נראה, שאלות בירור בעניין הקרבת הקורבנות המוספים שהוזכרו במשנה. הגמרא, איבא אלהו, היכי כאמר לגבי רבי עקיבא? והשאלה היא, מתי הקריבו לפני רבי עקיבא את פר העולה? אז אם תמיד של שחר היו קריבים, דהיינו שבעת הכבשים עם תמיד של שחר, ותשימו לב, שמנו פה א', כי זה א', ואחר כך עול דלמה ב', האי בהירות הוא לגבי פר העולה. אז ממשיך הגמור ומציגה אפשרות שהוא פר העולה וסעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים, ואז באמת הפר העולה יהיה בתבילה החמישית. או דילמה הכי כמר, המימרה של רבי עקיבא זה ככה, אם תמיד של שחר היו קריבין ופר העולה ועדיו. עניין של שיבת הכבשים לפי רבי עקיבא, זה ברור שזה היה עם תמיד של שחר, רק לפי הגישה הזאת פר העולה ועדיו עם השחר, ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין ארבעים. לפי גישה ב' מפרידים בין פר עולה ושעיר הנעשה בחוץ. אז זה שאלה אחת, כלומר היכי כאמר רבי עקיבא. ותו עוד שאלה, אנחנו נספור בהמשך עד שלוש שאלות, ואז הגמרא תספק תשובות. צריכים לעקוב איפה התשובה לאיזו שאלה, זה אחר כך. אבל כעת שאלה שנייה שצריכים לטפל בו, ותו פר העולה לרבי אליעזר דשי רי, הוא לא הזכיר, הוא לא דיבר על פר העולה בכלל. אימת עביד לי, לפי רבי אליעזר במשנה, מתי הם מקריבים פר העולה? וכפי שרשי הסביר, זה גם זה חלק מקורבנות המוסף של יום כיפור. ותו עוד שאלה, בין לרבי אליעזר בין לרבי עקיבא, אימורי חטאת, אלו המאיים הקרביים של פר של כהן הגדול והשעיר לשם, שני הקורבנות שהכניסו את דמם לפני ולפנים, הוצאנו את האימורים שלהם, והאימורים כמו כל קורבן מקריבים אותם על המזבח בעזרה, אבל אימת עביד להו, מתי מקיימים את זה? רשי כותב, אימורי חטאת דתנה באידך פירקן נתנם במגיס, זה הכלי ששמו את אותם קרביים לתוכו, עד שיקטירם. עכשיו, מתי זה אותו הקטרה? זה סוף סדרת השאלות. אמר רבא, לא משכחת לה מתקנתה, לא נמצא תשובה לשאלות האלו, אלא או לרבי אליעזר דתנה דבי שמואל, כלומר תשובה לשאלה שנייה. מה הייתה השאלה השנייה? פה עולה לרבי אליעזר, אז כדי להסביר, ליישב עניינו של רבי אליעזר לגבי הפר, זה יימצא בתנה דבי שמואל. או לרבי עקיבא כדתוספתא. לגבי השאלה הראשונה, דהיינו שיטת רבי עקיבא בניין פר עולה, זה יימצא בתוספתא, עוד מקור תנאי. ותשימו לב למבנה שלנו. יש פה מעוינים, והם מוסברים בצד, בשוליים, מקורות שבהן מובא שיטות רבי אליעזר ורבי עקיבא. אז לגבי, אתם רואים את השתיים, המספר שניים בסוגריים, כי זה מתייחס לרבי אליעזר. והזכרנו שה... תשובה לשאלה בעניין רבי אליעזר, זה נמצא בתנה דבי שמואל. והנה, דתנה דבי שמואל, זה מקור תנאי שנלמד בישיבתו של שמואל. מה כתוב בו? רבי אליעזר אומר, יצא ועשה אלו ואל העם ואמורי חטאת, אבל פה העולה ושיבת כבשים וסיר נעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים. שלפי רבי אליעזר, בניגוד לרבי עקיבא, שיבת הכבשים היו בסוף היום, עם תמיד של בין הארבעים. יחד איתם היה פער העולה, שזה עניין אותנו. אז לגבי שיטת רבי אליעזר, הבהרנו שפער העולה הוא נקרב עם תמיד של בין הארבעים בסוף היום. רבי עקיבא דתוספתא, מהי היא? רק נרענן את הזיכרון. לגבי רבי עקיבא לא היה ברור מיקומו בסדר היום של פר העולה, האם עם תמיד של שחר או עם תמיד של בין הארבעים. אז רבי עקיבא דתוספתא, הנה הוא דתניא, רבי עקיבא אומר פר העולה, כפכבנו אותו, זה העיקר, ושיבת כבשים עם תמיד של שחר היו קריבים. זה אומר לנו כמו אפשרות אצלנו, איך שהיה מסומן, אפשרות ב' בהצגת השאלה לגבי רבי עקיבא. אז אם תמיד של שחר היו קריבים, שנאמר מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. אז הפסוק הזה נאמר לגבי המוספים. רש"י, דיבוע מתחיל עם תמיד של שחר בלבישה ראשונה, זה הקצה השני מדבריו של רבי אליעזר. אצל רבי אליעזר פעולה היה בתפילה החמישית, לפי רבי עקיבא זה בלבישה הראשונה, שנאמר במוספי כל הרגלים המשיכה שמלבד עולת הבוקר, אמר מוספים עם עולת הבוקר נעשית בסמוך להן, ולמוד יום הכיפורים מהם. אמנם זה לא כתוב אצל יום כיפור, אבל זה כתוב אצל שאר הרגלים שהמוספים הקריבו אותם עם תמיד של שחר, אז נלמד יום כיפור מהם. כבכבנו את זה וגם שמנו חץ מצד הרשי עם הפניה לעמוד ב', כלומר שנגיע לעמוד ב' יהיה לזה משמעות. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, ואחר כך, אחרי הקרבת התמיד של שחרים המוספים, עבודת היום. מה זה עבודת היום? הפער ושעיר שהכניסו דמם להיכל קודש הקודשים, והקטרת הקטורת. ורש"י כותב, ואחר כך עבודת היום, ואחר כך סעיר הנעשה בחוץ. זה אנחנו נראה בראש עמוד ב', וכאן רשי אומר, ואף על פי שהוא הסעיר הנעשה בחוץ מן המוסף, לא יכול להקדימו לעבודת היום, לפי שנאמר בו, הוא סעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים. למדנו שסעיר חטאת הפנימי קדמו, זה החטאת הכיפורים, הוא זה החטאת הפנימי, ואז סעיר עזים אחד חטאת, דהיינו הסעיר הנעשה בחוץ. נמשיך בגמרא. אמרנו שאחרי התמיד של שחר והקורבן הם מלווים אותו עבודת היום, ובעמוד ב' אנחנו קוראים, ואחר כך סעיר הנעשה בחוץ. יש פה בהגות הגרא שינוי, אז אנחנו נסמוך על הגרא כעת באות א', ואחר כך במקום לגרוס פה סעיר נעשה בחוץ, הוא גורס אלו ואל העם ואמורי חטאת, ואחר כך סעיר נעשה בחוץ, שנאמר סעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים. אז אנחנו רואים לפי הסדר הזה שהיו אמורי החטאת, אלו הקרביים של החטאות הפנימיות, ואחר כך סעיר נעשה בחוץ מלבד, ואחר כך תמיד, ואנחנו ממשיכים בגמרא שורה רביעית מראש העמוד, ואחר כך תמיד של בין הארבעים. מהי טעמה דרבי אליעזר שהמוספים הם עם תמיד של בין הארבעים? תשובה, עביד כדכתיב. סדר עבודה הוא כמו שכתוב בסדר המקרא, עביד ברישה דתורת כהנים, מה שכתוב בספר ויקרא זה אלו ואל העם ואמורי חטאת, והדר עביד דחומש הפיקודים, זה אלו המוספים כולל סעיר הנעשה בחוץ. רשי כותב, עביד כדכתיב תורת כהנים, זה ספר ויקרא, כתיבה ברישה, הלכך אלו ואל העם ואמורי חטאת בתר עבודת היום, ואדר הוצאת כף ומחתה, הגמרא לא התעסקה בזה, ואחר כך מוספין ותמיד שבין הארבעים תכתיבי לסוף, ובסוף בחומש הפיקודים. ורבי עקיבא, הרי הוא מקדים המוספין להיות אחרי התמיד של שחר, אז מה עומד מאחורי שיטתו? כדקתני טעמה מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. זה בפרשת פנחס בקשר למוספים, אלמה מוספים עם תמיד של שחר עביד להוא. זה משמעות הפסוק שיש מלבד עולת התמיד, כוונה זה תמיד של שחר, אז מקריבים את המוספים. ורבי אליעזר, היי מלבד חטאת הכיפורים מי עביד לי? קודם הציטוט הזה מהפסוק, יש לנו חץ מצד הגמרא, אנחנו ראינו את הפסוק הזה במקור שנמצא למעלה, לכן יש לנו חץ במקביל, ואנחנו בעצם קראנו את גרסת הגרא, אבל הפסוק נמצא גם באות א' של ההגה שאנחנו קראנו מקודם, מלבד חטאת הכיפורים. עכשיו אנחנו נסביר, רבי אליעזר איחר סעיר הנעשה בחוץ להיות עם תמיד של בין הארבעים. הפסוק הזה מלבד חטאת הכיפורים משמע דשעיר הנעשה בחוץ אינו אחר אלו ואל העם. יש הבדל. אלו ואל העם היה בתבילה שלישית. תמיד שבין ארבעים זה בתבילה חמישית. נלמד ביחד את הרשי למעלה בשורות הצורות. אי מלבד חטאת הכיפורים דמשמע דשעיר החיצון קודם לאלו ואל העם. מי עביד לי? כלומר, מה רבי אליעזר יעשה עם זה? בשלמה מלבד עולת הבוקר, לאו ביום הכיפורים כתיב, ומרגלים לא יליף. הזכרנו את זה בעמוד א', שרבי עקיבא מקדים את המוספים להיות עם עולת הבוקר, עם עולת תמיד של שחר, בגלל שכך רואים בשאר הרגלים. רבי אליעזר לא לומד יום כיפור משאר הרגלים. דסמיך הסדרה למבד, הוא סומך על סדר הפסוקים, סדר החומשים, למבד הני דתורת כהנים, בראש מה שכתוב בספר ויקרא קודם, אלא היי דכתב ביום הכיפור גופי מי עביד לי. הפסוק מלבד חטאת הכיפורים זה פסוק ביום כיפור עצמו, אז מה הוא יעשה לגבי שעיר הנעשה בחוץ? אנחנו נחזור על השאלה עוד פעם. אז איחר שעיר הנעשה בחוץ להיות עם תמיד של בן ארבעים, אבל הפסוק מלבד חטאת הכיפורים מלמד ששעיר נעשה בחוץ הוא לא כל כך מוכר בהם, הוא לא אחר אלו ואל העם. אז מה הוא עושה עם זה? תשובה, ההוא מבאי אלי ולמד את הדבר הבא, על מה שזה מחפר זה מחפר. ורשי מסביר, על מה שזה מחפר במתניתין דפר כמה דשבועות דריש לאחי, ועל לגבי תומת מקדש וקדושיו שיש בה ידיעה בסוף ואין בה ידיעה בתחילה. אדם שגילה מאוחר אחרי שהוא היה בבית המקדש שהוא היה תמי, הוא לא ידע מהתומה לפני כניסתו לבית המקדש. מצב כזה שעיר הנעשה בחוץ מחפר, שנאמר וסיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים. על מה שזה מחפר, זה מחפר. מה פנימי אינו מחפר אלא על דבר שיש בו ידיעה, כן בפרש אדם, שם במסכת שבועות זה מפורש, אף חיצון אינו מחפר וכולי. שניהם מחפרים על מצב של טומאה, שהיה איזושהי ידיעה מצד הבעלים, ידיעת הטומאה. אנחנו נחזור לגמרא. רבי יהודה אומר משמו של רבי עקיבא, אחד משבעה הכבשים קרב עם תמיד של שחר ושישה עם תמיד של בין ארבעים. רואים פה חלוקה בין השבעה הכבשים אחד ושש. רבי אליעזר ברבי שמעון אומר משמו, שישה קרבים עם תמיד של שחר ואחד עם תמיד של בין ארבעים. מי תעמיו דרבנן? כלומר השיטות האלו שמחלקים בכבשים. תשובה, תרי קראי כתיבי, יש שני פסוקים, כתיב מלבד עולת הבוקר וכתיב יצא ועשה את עולתו. המפרשים הרשש ונימוקי הגריב הם מתייחסים למה הקשר בין פסוק זה ומוספים. בכל אופן, מאחר שיש לנו שני פסוקים, ילקח עביד מיניו אחה ומיניו אחה. מהכבשים עושים, כפי שראינו מקודם, חלק עם תמיד של שחר וחלק עם תמיד של בין ארבעים. במאי כמפליגי, הרי המספר שונה בין הרבי יהודה, כלומר תנא קמא, ורבי אלעזר בן שמעון. מה שורש המחלוקת? רבי יהודה סבר, עכשיו רבי יהודה אמר אחד ואחר כך שישה. הוא סבר עביד חד, כדכתיב מלבד עולת הבוקר, וחדר עביד עבודת היום. ולמה לא יותר על הבוקר? דילמה חושה חליש כהן גדול. אם היינו אומרים שיקריב את כל המוספים בתמיד של שחר, זה היה כבר מחליש אותו לקראת עבודת היום עצמו, עבודת יום כיפור. רשי, והדר עביד עבודת היום, דיימו את כל המוספים יקריב עם תמיד של שחר, דילמה חליש ולא מציל למעבר עבודת היום, והוא עיקר הכפרה. אנחנו חוזרים לגמרא, ורב אלעזר בן שמעון, שהוא אמר שישה ואחר כך אחד, סבר, רב אלעזר בן שמעון סבר, כיוון דאתחיל עבד שישה. אם התחלת, תעשה את כמעט הכל, כלומר שישה מתוך שבעה. דילמה פשה. רש"י כותב, דילמה פשה, ולא עביד להו, שאר הכבשים, אחר עבודת היום. ולמי דחיישת דילמה חליש לקה למחש דלגבי עבודת היום זריזו ומחליף כוח ופתאום מוצא כוחות וכולו מוספים לא עביד עם תמיד של שחר דתורת כהנים קדים וצריך לקיים זו וזו. שאמרנו תורת כהנים, כוונה ספר ויקרא, הוא קודם לספר במדבר, ששם כתוב המוספים. אז יש צורך לקיים זו וזו, כי ראינו שיש מוספים גם בבוקר. סדר הכתוב, מה זה לקיים זו וזו? סדר הכתוב זה סיבה לאחר, ומדרשי המקראות מלבד עולת הבוקר שזה סיבה להקדים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. רבי אלעזר בן שמעון שהוא אמר שישה ואחר כך אחד, כי חשש אם הוא לא יגמור את השישה על הבוקר, אז אולי הוא יתרשל ולא יעשה את הכבשים אחר עבודת היום. מה אם חשש לגבי חולשה, אם אנחנו מאמיסים עליו שישה כבר לבוקר, שישה כבשים, מה לגבי החולשה לקראת עבודת היום? מסביר הגמרא, דלגבי עבודת היום זריז הוא. כפי שראינו מכל הברה שהוא ימצא כוחות בשביל עבודת היום. דכולי אלמה מיד חד איל הוא. כולי אלמה כוונה רבי אליעזר ורבי עקיבא, איל אחד הוא, מה שכתוב בספר ויקרא ובספר במדבר. איל שהוא של הציבור. למרות שמוזכר איל בספר ויקרא וגם בספר במדבר, זה לא מסביר על כך שהיו שני אלים. כמן, מי הדעה שאומר שבין ספר ויקרא וספר במדבר אותו איל אחד הוא? כמן, כרבי, דתניא. רבי אומר, איל אחד, האמור כאן, הוא האמור בחומש הפיתולים. בחומש הפיתולים, כוונה ספר במדבר, פרק חפתי פסוק ח'. מה שנאמר כאן בספר תורת כהנים בויקרא, ויקרא ט"ז פסוק ה'. ממשיך הגמרא, רב אלעזר בן שמעון אומר שני אלים הן, אחד האמור כאן ואחד האמור בחומש הפקודים. מי תימא דרבי שאחד הוא, דכתיב אחד. ורב אלעזר בן שמעון, מהי אחד? מיוחד שבעדרו. ורבי נפקא ליה ממבחר נדריכם. מכאן לומדים שתבחר הבהמה המיוחד כדי להקריב אותו. ורבי אלעזר בן שמעון הוא מסכים שממבחר נדריכם לומדים מובחר, אבל הוא גם לומד את הרעיון הזה מהמילה אחד. אז יש לנו שני מקורות לאותו דבר, אז הוא מסביר הגמרא, חד בחובה וחד בנדבה הוא צריכי. יש פנים לכאן ולכאן, וחובה למה יש להעדיף הבהמה המובחרת ונדבה, אבל לא הייתי לומד אחד מן השני. רש"י כותב בסוף העמוד, הוא צריך שלוש שורות מהסוף, שיש דעת נוטה לומר נדבה מובחרת כדי שתהיה מקובלת ברצון, כמין דורון, ויש דעה נוטה לומר חובה תהיה מובחרת כדי שיצא ידי חובתו יפה. עד כאן שיעורנו להיום.